טוב. טוב, ברוך השם, אנחנו בבין הזמנים, זה נקרא היום, קוראים לזה בין הזמנים. כאן לומדים כסדרן, תמידים כסדרן, מוספים כהלכתן. בפרט שעכשיו אנחנו אחרי ט"ו באב, אחרי היום הגדול הזה, וכבר אנחנו מוסיפים בתורה, כמו שהגמרא אומרת במסכת תענית, בדף למד א' עמוד א', וגם במסכת בבא בתרא, בדף קכ"א עמוד ב', שעל ידי שאנחנו מוסיפים בתורה, בפרט בלילות של ט"ו באב, בלילות הכי קל ללמוד תורה, למה אין טלפונים? אז לומדים תורה, הגמרא אומרת, אומן דמוסיף יוסיף. על ידי שאנחנו מוסיפים בלימוד התורה, אנחנו זוכים לאריכות ימים, גדולה תורה. התורה הקדושה נותנת לאדם חיים ארוכים, כך כתוב בגמרא במסכת ברכות, בדף ח' עמוד א', וחיים ארוכים לא רק לעולם הבא, כמו שהגמרא אומרת בחולין קמ"ב, אלא גם חיים ארוכים לעולם הזה. על ידי שאדם עוסק בתורה, התורה נותנת לו כוח וחיים טובים ונחת רוח. איך הגמרא שמה אומרת? שאחד מששת הטעמים. למה אנחנו שמחים בט"ו באב? אומרת הגמרא, לפי שהוא יום שבו פסקו לכרות את עצי המערכה. מה פירוש? רשב"ם ורבנו גרשום. רשב"ם כותב במסכת בבא בתרא בדף קכ"א עמוד ב', היות והשלימו את המצווה. והרי למדנו שעושים סעודה לגומרה של תורה, אז עושים שמחה, זה ברוך השם, הנה, אספו כבר את כל העצים בשביל כל השנה. למה? כל העצים שעטו באב, אין בהם חשש תולעים. אחר כך כבר יש בהם בעיה. ולפי רבנו גרשום, השמחה היא בגלל, דווקא בגלל שאנחנו פנויים לעסוק בתורה. אני אמרתי פעם שזה ההבדל בין מה שהפוסקים דנו, האם עושים שמחה רק בסיום כתיבת ספר תורה, או גם בתחילת הכתיבת ספר תורה. לפי רשב"ם עושים את השמחה בסיום הכנסת ספר תורה, שגמרו לכתוב את הספר תורה. לפי רבנו גרשום לא, כבר בהתחלה, עצם זה שעכשיו אתה פנוי לשבת ולעסוק בתורה, כבר עושים בו שמחה. לכן זה זמן גדול מאוד, ואשרי מי שזוכה לעסוק בתורה, בפרט בא לשיעור בימים האלה, עליו אני ממליץ את דברי הגמרא בחגיגה בדף ט"ו עמוד א'. הגמרא אומרת שם, הזכה נטל חלקו וחלק חברו לגן עדן. לכן אשריכם ואשרינו שאנחנו באים תמידים כסדרה, מוספים כהלכתם, עוסקים בתורה. לא משנה אם זה ט"ו באב או תשעה באב או שאר הזמנים, תמיד עוסקים בתורה, אשריכם ואשרי חלקכם. זה היה הפתיח שלנו. היום הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היא סוגיה מרתקת ומעניינת מאוד במיוחד, אחרי בפרט שאנחנו למדנו כאן סדרה של ארבעה שיעורים. דיברנו על האמונה בביאת המשיח והציפייה לגאולה. האמת שיש בזה, יש באמתחותיי עוד כמה וכמה דברים מרתקים בנושאים האלה, ובעזרת השם, אם ירצה השם, אנחנו עוד נדבר עליהם בהזדמנויות שונות במקומות אחרים. כעת אנחנו רוצים לחזור למה שאנחנו פתחנו לפני בין המצרים. מה דיברנו לפני בין המצרים, מי זוכר? כולם זוכרים. דיברנו על חסידי אומות העולם. אז אנחנו רוצים היום לתת שיעור בעניין חסידי אומות העולם חלק ד', ובעיקר אנחנו נתמקד על שתי נקודות יסודיות. אז בשביל לרענן את הזיכרון שלנו, מה שלמדנו לפני בין המצרים, אני רק אחזור בקצרה ממש לתמצת בדקותיים שלוש את מה שלמדנו. דיברנו על מחצב הנשמות של אומות העולם כלפי מחצב הנשמות של עם ישראל. הבאנו דברי הזוהר הקדוש בפרשת פנחס בדף רשות שכותב שהגויים דוגמתם כעץ יבש. וככה למדנו גם דומה לזה בזוהר הקדוש בפרשת בראשית בדף מ"ז עמוד א', והבאנו דברי הזוהר הקדוש בפרשת, בזוהר חדש, בפרשת בראשית, דף י"ד עמוד ב', שכותב שהגוי אין לו חלק הנשמה, אין לו אפילו חלק הנפש, אין לו אפילו חלק הרוח, אלא יש לו סך הכל נפש, ולא סתם נפש, נפש חיה דבהמה. זה מה שיש לגוי. והבאנו גם כן את החילוק בין הישראל לבין הגוי, בין חייו לבין מותו, מה שכותב הזוהר בפרשת ויחי בדף ר"כ, ודומה לזה בזוהר חדש, גם כן בירוד דף צ"ו, הבאנו את המשל עם הדבש. ושם ראינו חילוק תהומי ויסודי בין הגוי לבין אומות העולם, שאפילו לגבי העולם הבא, שראינו והוכחנו בראיות מוצקות מהתלמוד במקומות רבים, כמו בהגמרא בתענית בדף כ"ט עמוד א', מהסיפור של אותו הגמון שבא להציל את רבן גמליאל ואמר לו, אני מציל אותך לחיי העולם הבא, אני מציל אותך מהמוות שגזר עליך תורמוסטרופוס הרשע, האם אני אזכה לחיי העולם הבא? אמר לו כן. מיד קפץ ואמת יצתה בת קול ואמרה אותו הגמון מזומן הוא לחיי העולם הבא. שם אחי זה חידוש בהרבה יותר גדול, שאפילו אותו הגמון שאיבד עצמו לדעת שזה עבירה חמורה מאוד, אומנם בבן נוח הוא גוי, הרי בבן נוח יש מחלוקת אם הוא מאבד עצמו לדעת אם הוא מותר או אסור, בכל אופן למאן דאמר שמאבד עצמו לדעת יש בו איסור אפילו לבן נוח, פה חידוש הרבה יותר גדול, שמשם הבאנו ראיה שגם גוי יש לו חלק לעולם הבא. וככה הוכחנו מדברי הגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ז עמוד א', הבאנו דברי הגמרא במסכת סנהדרין בדף ק"ה, הבאנו תוספתא בסנהדרין פרק י"ג, הבאנו הרבה מקורות מהתלמוד והירושלמי בסנהדרין פרק י' הלכה מאנטונינוס הרשע, מאנטונינוס, עוד לפני שהתגייר ראינו שכבר היה לו חלק לעולם הבא, אלא שלמה הוא רצה להתגייר בשביל לזכות לעולם הבא הרבה יותר גבוה, כי הזוהר הקדוש כותב בזוהר חדש ברות דף צדיו עמוד א', שהעולם הבא של הגוי זה לא כמו עולם הבא של היהודי, אף על פי שגם הגוי יש לו עולם הבא כמבואר בזוהר פיקודי בדף רס"ח עמוד א', והוכחנו בראיות מופתיות מדברי רבותינו גם בגמרא, בתלמוד בבלי, ירושלמי, תוספתא והמדרשים, הבאנו אותן הדבריהו רבה פרק כ"ב, זוהר הקדוש בכמה מקורות שהזכרנו, איך שהגוי גם כן יש לו חלק לעולם הבא, אלא שהעולם הבא של הגוי הוא לא עולם, עולם הבא של היהודי. עד כאן זה היה ממש בקצר אמיץ מה שכבר אנחנו למדנו בשיעורים הקודמים על העניין הזה, ועמדנו על סתירת דברי הרמב״ם, שהרמב״ם כותב בשלוש מקומות, גם בפרק ג' מלכות תשובה הלכה והלכה ה', וגם בפרק י"א מלכות עדות הלכה י', גם בפרק ח' מלכות מלכים הלכה י"א, שהגוי הוא מחסידי אומות העולם, יש לו חלק לעולם הבא, ותירצנו את הסתירה בדברי הרמב״ם שסותר קצת את עצמו בפרק י"ד מלכות יסורי ביה הלכה ד'. עד כאן זה מה שדיברנו בשיעורים הקודמים. לפני שנעמיק חקר עוד בנושא הזה לגבי אמירת קדיש לעילוי נשמת גוי, בפרט בגוי שעשה טובה ליהודי, ואני רוצה להעמיק בזה בשיעור, אני רוצה להשלים שני דברים שאחד מהם הזכרנו אותם בקצרה ואחד לא הזכרנו בכלל. האחד שהזכרנו בקצרה זה תברות רבנו הארי, שרבנו הארי כותב שכשאדם הראשון נולד נולדו איתו כל נשמות ישראל, וככה הבאנו דברות רבנו הארי ז"ל בספר הליקוטים בתהילים פרק ל"ב ובספר הגלגולים בפרק נ"ח, וגם רבנו הארי דיבר על זה בשער הגלגולים בהקדמה י"ז והקדמה י"א, שבתוך אדם הראשון היו עצורות כל השישים ריבו נשמות ישראל. אז מה עכשיו אני רוצה להוסיף לדברי רבנו הארי שלא הוספנו אז? שיש לשון בספר הגלגולים בפרק א', כבר היה איתי את זה אז, רק לא הספקתי לומר אותו, שבספר הגלגולים בפרק ראשון, שם על הפרק הראשון, שם המערכו, העריך קצת, נתן תוספת נופך, לבאר את הנושא הזה של כל העניין של נשמת ישראל ונשמות אומות העולם. והזכרנו, שכשאני אומר נשמה של אומות העולם, נשמה של גוי, לא באמת הכוונה שיש לו נשמה, אלא יש לו סך הכל נפש חיה. רק נוח לי להשתמש בלשון הזו של נשמה כלפי גוי, כלפי יהודי, אבל באמת של זה גוי אין לו חלק נשמה, ותכף נראה את לשונות המערכו, זה מבהיל על הרעיון. אז תראו מה המערכו כותב כך: והנה בעת שנברא האדם הראשון היו כלולים בו כל הנשמות ורוחות ונפשות. וזה מה שכותב רבי יהודה פתיה בספרו בית לחם יהודה לעץ חיים, שכאשר הקדוש ברוך הוא, ויש לזה עוד קדמונים שכתבו, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, התכלית של בריאת העולם הייתה אדם הראשון. ובאדם הראשון, אם הוא לא היה חוטא, הוא היה נשמת משיח, בו היה בא התיקון השלם, ואיך אומרים? לא היינו פה עכשיו. רגע, אז מה, למה נולדנו? אנחנו, עצם שנולדנו, אנחנו גם היינו בתוך אדם הראשון. כי בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, זה קדם לעולם, זה אחד הדברים, אחד השבעה הדברים שגמרא אומרת בפסחים נ"ד, שקדמו לעולם, זה עם ישראל. אומר רבנו הארי, ובזה תבין מה שאמרו חז"ל, אדם אתם, בגמרא ביבמות דף ס"א. מה זה אדם אתם? אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם. אומר רבנו הארי, ואין הדבר כפשוטו. אני לא מבין, אומר רבנו הארי. יהודי נקרא אדם, וגוי לא נקרא בן אדם? מה הוא נקרא אז? בהמה? מה, הוא לא נקרא בן אדם? לשון רבנו הארי, שהרי כל הגויים גם הם אנשים בקומה זקופה כישראל. הרי יש לנו בעולם הזה דצחם, יש לנו דומם, צומח, חי ומדבר. תראו מה כתבו רבן, תראו מה כתבו המקובלים, דבר פלא פלאות. הרי בכל הדצחם יש גם דומם. למשל, אם ניקח את הצומח, יש לנו דומם, נכון? זה נקרא דומם? זה נקרא דומם. תשמעו, זה רעיון עצום, רעיון נפלא, שזה משדרג אותנו, המאמר הזה שאני אומר עכשיו, זה משדרג ומעצים את הנשמה של היהודי בכמה וכמה דרגות. בואו תראו. זה עכשיו, נגיד, השולחן הוא דומם. הדומם הזה לעולם הוא דומם, נכון? יפה. עכשיו בוא ניקח את העץ, בזמן שהוא גודל, זה הצומח. הצומח עצמו הוא רק צומח, או הוא גם מורכב מדומם? יש בו את הצומח שבו, שיש לו את הכוח שהוא צומח וגדל, ויש לו גם את העץ שבו, את הדומם שבו, נכון? שואלים המקובלים שאלה עצומה. האם הדומם שבצומח הוא הדומם שבדומם? או לא, או שהדומם שבצומח הוא דומם אחר, מה אתם אומרים? למה? מה הראיה? זה נכון מה שאתה אומר, אבל מה הראיה? תן לי ראיה. ראיה פשוטה. מה? לא, ראיה שהוא צומח זה ראיה לזה שהוא צומח, לא ראיה לדומם שבו. איזה ראיה יש לך שהדומם שבצומח הוא לא כמו הדומם הרגיל? פשוט מאוד. ברגע שאני לקחתי עכשיו את העץ, כן? לקחתי עכשיו עלים ותלשתי אותה מהעץ. עכשיו, הם היו עד היום צומח, הם היו גדלים, נכון? עכשיו, ברגע שהם הורדתי אותם מהצומח שבהם, הם עכשיו דוממים, אין בהם כלום. האם הם נשארים באותה צורה כמו שהם היו על העץ או שהם משתנים? הם משתנים כי הם מתייבשים. אותם העלים מתייבשים, אין בהם חיות, אין בהם משהו שמגדל אותם. על כוחך שהדומם שבצומח הוא לא הדומם שבדומם. יפה? יפה, פשוט? בואו נמשיך עכשיו לדרגה הבאה. אחרי הצומח יש לנו בעל חי. הבעל חי יש בו גם צומם, גם דומם, גם צומח וגם בעל חי. מה? הדומם שבו זה שהוא דומם, זה יש לו את כל הגוף שלו, ובזמן שהוא עכשיו הוא איך שהוא, הוא דומם. יש בו גם צומח, הוא בהתחלה נולד ככה, לאט לאט הוא צומח, עד שהוא גדל ונהיה הרבה יותר מזה. ומה זה הבעל חי שבו? זה כוח התנועה שמחיה אותו. עכשיו אני שואל אתכם, הדומם שבבעל חי, הוא אותו דומם שבצומח? הוא אותו דומם שבדומם, או שהוא דומם חדש? גם הוא דומם אחר, למה הוא דומם אחר? אם ניקח עכשיו את הבעל חי, ונשחט אותו, או הבעל חי הזה בזמן שהוא מת, האם הוא נשאר באותה צורה כמו הדומם הרגיל שלנו? לא. הדומם שבדומם לעולם נשאר אותו דומם, אותו דבר, אבל הדומם שבבעל חי הוא לא נשאר אותו דבר, הוא נהפך להיות נבלה. הנבלה עכשיו יש בה חלק הדומם. הדומם שבו הוא נהפך להיות מה? משהו אחר לגמרי. הוא נהפך להיות מסריח, הוא נהפך להיות ריח לא טוב יוצא ממנו. יוצא שהדומם שבבעל חי הוא לא הדומם שבצומח, כי הדומם שבצומח הוא רק מתייבש בעלמה ולא מסריח, ואילו הדומם שבדומם הוא נשאר דומם. אם נעלה דרגה עכשיו, הדומם שבמדבר הוא אותו דומם שבדומם, בצומח ובחי? גם לא. אומרים רבותינו המקובלים, על כוחך שהדומם שביהודי, הרי בכל אדם יש פה גם דומם, גם צומח, גם חי וגם מדבר. החלק של הדומם שבתוכנו בנשמת היהודי, גם היא לא כמו הדומם של הגוי. כמו שהדומם של הצומח הוא לא הדומם שבדומם, והדומם שבבעל חי הוא לא הדומם שבצומח, והדומם שבמדבר הוא לא הדומם שבשאר החלקים, אותו דבר גם הדומם שבגוי הוא לא אותו דומם שביהודי. אפילו הדומם שלנו, זה לא רק מה שהכוזרי אומר וכולם מתרגמים אותו ואומרים אותו אלפי פעמים בחיים. יש ארבע דרגות, והדרגה החמישית זה דרגת היהודי. פה כתוב הרבה יותר מזה, שבחלק של הדומם שלכאורה אנחנו שווים, לא, אנחנו לא שווים, כי הדומם שביהודי הוא לא הדומם שבגוי. וזה בעצם מה שרבנו אני כותב פה, שהרי כל הגויים גם הם אנשים בקומה זקופה כישראל, מה, הם לא הולכים ככה? הבהמה הולכת למטה, אבל האדם הולך למעלה. אז אם כך, למה אתה אומר אדם אתם? ועוד היה לו לומר בני אדם אתם, או אנשים אתם. מה זה אדם אתם? למה לא אמר בני אדם אתם? זה שתי הקושיות שמקשר רבנו ארי. לא נתרץ. אך העניין יובן במה שאמרו חזל על הפסוק, איפה היית ביוסדי ארץ? שאמר הקדוש ברוך הוא ליוב, איפה שלך באדם הראשון, איכן היית? מה אמר רבנו ארי מתכוון? כשלהבין דברי רבנו ארי, אתה חייב ללמוד את כל התורה כולה. רבנו ארי פה רומז למה שכתוב במדרש רבה בפרשת כי תישא בסימן מם, עוד ג', שם המדרש מביא דבר נפלא מאוד. על הפסוק בקהלת, ונודע אשר הוא אדם. שהקדוש ברוך הוא עשה את אדם הראשון, בהתחלה בתחילת היצירה, הוא עשה אותו הרי דוגמה של גולם, עד שויפח באפיו נשמת חיים. אז הוא עשה לו ראש, ועשה לו ידיים ורגליים. הקדוש ברוך הוא כבר באותה שעה שעשה אותו גולם, כבר הראה לו באותה שעה את כל הדורות שעתידים לצאת ממנו. אז אומר המדרש, יש שהוא תלוי בראשו של האדם. יש שהוא תלוי בשערו של אדם. יש שהוא תלוי בנצחו של אדם. יש בעיניו, יש בחותמו, יש בפיו, יש באוזנו, ויש במלטין. מה זה מלטין? התנוך של האוזן. זה נקרא מלטין. מה הראיה אומר המדרש? שבשעה שאיוב קיבל איסורים, הקדוש ברוך הוא מכה את ביתו, לוקח לו את אשתו, לוקח לו את בניו, את בנותיו, הורג לו את כולם, מרושש אותו מלחסיו. מה אומר לקדוש ברוך הוא? ריבונו של העולם, למה אתה מביא לי את כל האיסורים האלה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אמור לי, איוב, איפה היית ביוסדי ארץ? אמר רבי שמעון בן לקיש, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאיוב, האיפה שלך באיזה מקום הייתה? תלויה בראשו או במצחו או באיזה איבר שלו? אם יודע אתה באיזה מקום היית איפתך, אתה מתווכח עם מי? המדרש אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לאיוב, מה אתה שואל אותי למה קיבלת איסורים? האם בשעת הבריאה שאני בראתי את אדם הראשון, אתה יודע איזה חלק אתה קשור לאדם הראשון? אם אתה יודע אם אתה קשור למצח שלו, לאוזן שלו, לעין שלו, לאף שלו, לחוטף, לאיפה אתה קשור? אם אתה יודע לאיפה אתה קשור, כל תהלוכות האדם בעולם הזה, ב-120 שנה שלו, כולם קשורים בעצם איפה הנשמה שלו הייתה בתוך אדם הראשון. כל מה תהלוך, כל התהלוכות של האדם שעובר, אם זה האיסורים, אם זה הדברים הטובים או הפחות טובים, הכל בעצם איפה אנחנו שייכים לאדם הראשון. אחד שייך לציפורניים של אדם הראשון, אחד שייך לשערות של אדם הראשון, אחד שייך לידיים של אדם הראשון, וכן על זה הדרך. כל אחד ואחד שייך לאותו המקום. והעניין הוא, אומר רבנו ארי, כי בתחילת בריאת אדם הראשון, זה כל כך יסודי ביהדות מה שאני אומר, לכן אני קורא לכם את לשון הזהב של רבנו ארי, גם היא מטהרת את האדם. והעניין הוא כי בתחילת בריאת אדם הראשון היו כל הנשמות מצד הטוב כלולות ותלויות בו. אז כל הנשמות היו כלולות בו. וכל הנשמות שנכללו בו, באדם הראשון, לא היו אלא נשמות ישראל. תראו לשון הרב. ואם לא היה חוטא, לא היו אומות העולם יוצאים לעולם. אומר רבנו ארי, אם לא היה חטא, לא היה גוי. מאיפה נוצרו הגויים בעולם? רק אחר החטא. ואחר שחטא, אז נתערבו טוב ברע. ומצד הרע יצאו אחר כך עובדי עבודה זרה. לכן אמרו, אדם אתם. מה זה אדם אתם? העיקר של הצד הטוב שבאדם הראשון, אתם נשמות ישראל, אתם הניצוצות והאיברים שלו. לכן מה נקראנו? גוי אחד בארץ. אבל אומות העולם, עובדי עבודה זרה, הם לא קרויים אדם. למה? כי הם לא קשורים לחלק הטוב שבאדם הראשון, אלא הם קשורים רק ורק לחלק הרע שבאדם הראשון. ואז רבנו ארי כאן מסביר את הסוד של תחיית המתים, ומה היה הסוד של פסקה זו המתן, ואחר כך הוא מוסיף ואומר שכל נשמות ישראל שהם באים מצד הטוב, שהם כלולים בתוך נשמת אדם הראשון, הם תלויים בכל ה-248 איברים שלו, וכל אותם, כל אותם נשמות של אומות העולם, שאמרנו שבאמת הם לא נשמות, אלא רק הנפש חיה, כמו שאומר הזוהר החדש בבראשית י"ד. אבל כל הנשמות של אומות העולם היו כלולים ותלויים ברמה איברים של אדם בלי יעל דקלי. מי זה אדם בלי יעל דקלי? אתם זוכרים שדיברנו פה סדרה על חיבוט הקבר, שמונה שעורים, שם דיברנו על זה בשאר הגלגולים הקדמה כף ג', אדם בלי יער דקלי זה נקרא הסמך מם בעצמו, והנוקבה דילה זה למד יוד למד יוד. אומר רבנו הארי, וכך כל נשמות אומות העולם היו כלולים ברמה חברים שבאדם בלי יעל. ובחטא צדת נתערבותו ברם, התלבשו הנשמות מצדתו בנשמות של חלק הרעת להיות באדם בלי יעל. כל איבר תוך איבר כמו, ראש תוך ראש, עד רגל תוך רגל. וכל רמה חברים של נפש רוח ונשמה עד האדם הראשון לקדושה, נתלבשו ב-248 איברים של נפש רוח ונשמה עד האדם בלי יעל דקליפה. באופן שהנשמה תלויה באיבר גדול וגבוה של הקדושה, נתלבשה תוך איבר כמו ממש בקליפה. וזהו סוד דברי הגמרא. בסוכה נ"ב, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. ועל כן, כאשר נכנסת נשמה גדולה בקליפה, וקליפה קשה מאוד להסירה או להוציאה משם. כשצדיק יורד למטה, מאוד קשה לו לעלות. זה לא כמו אדם רגיל. כי כשנשמה גדולה יורדת למטה לסתרה, אחר כך מתלבש בה הקליפות ונעזים בה בכוח מאוד גדול. כי הקליפה מלבשת אותה היא גם כן גדולה. וזהו שתמצא שאנשים גדולים חטאו, חטאים גדולים ועצומים, כמו ירבעם בן נבט, כמו אחאב, כמו מנשה וכיוצא בהם. להסביר את כל דבר רבנו הארי פה זה באמת נפלא מאוד, אבל לענייננו, מה שאני הבאתי את זה בשביל להוכיח שכל החטא שבעצם חטא אדם הראשון הוא זה שיצר את הגוי בעולם. אבל קודם החטא, אנחנו עם ישראל, אנחנו נוצרנו קודם החטא. ועל זה הבאנו דברי המשנה בנדרים דף למד א', שכל הגויים ערלים הם. גוי הוא נקרא ערל גם אחרי שהוא עשה ברית מילה. למה? כי היצירה של אדם הראשון בעולם הוא נולד מהול. ומי נוצר איתו? כל נשמות ישראל נוצרנו יחד עם אדם הראשון. אבל אומות העולם מתי באו? רק אחר החטא. לפי זה פיארנו גם בסייעת הדשמיה למה גוי לא שייך במצוות התשובה, ואילו ישראל כן שייכים במצוות התשובה. למה ישראל שייכים במצוות התשובה? כי אנחנו היינו מתחילת היצירה, לכן אנחנו שייכים במצוות התשובה. אבל הגוי שהוא נוצר רק אחר החטא, ממילא הוא לא שייך במצוות התשובה. זה נקודה אחת בדבר רבנו הארי שרציתי לומר. נקודה שנייה שהיא שופכת אור על כל הסוגיה הזו, זה דברי רבנו הרמח"ל, אור העולם רבנו משה חיים לוצאטו, אבי החתן הגיע, ברוך הבא. אז בספר דרך השם, חלק ב', פרק ד', סימן ו', ז', ח', ט', י'. שם הרמח"ל כותב, גם כן בעקבות דברי רבנו הארי האלה, הוא בנה את דבריו על דברות רבנו הארי, שאם אדם הראשון לא היה חוטא, לא היה גוי. כמה זה משמעותי. כל גוי שאנחנו עושים על דרך המוסר, מאיפה נוצר עוד גוי בעולם? על ידי החטאים שאנחנו עושים. כמו האדם הראשון שחטא יצר גויים בעולם, ככה ישראל, כל אחד ואחד, בזמן שהוא חוטא, חס ושלום, מה הוא גורם? גורם על ידי החטאים שלו ליצור עוד נשמות של גויים. מידה טובה, מרובה מידת פורענות, סוטה י' א' עמוד א'. כל מצווה שאנחנו עושים, אנחנו עושים עוד כמה לידות של נשמות של יהודים בעולם, וממילא מקרבים את ביאת המשיח, שאין בן דוד ועד שיכלו כל נשמות שבגוף. שם הרמח"ל הוא מקדים לשאול שאלה, נגיד את דברת בתור שאלה. הוא שואל כך, הוא אומר, תראה, גוי עכשיו לא מקיים את שבע מצוות בני נוח. נגיד למשל, גוזל, או בר מינן רוצח. זה שאחד משבעה דברים שהוא מוזהר עליהם. או כופר בקדוש ברוך הוא. זה רוב הגויים לא מאמינים בקדוש ברוך הוא באל אחד. אלא מה? הרבה מהם מאמינים באמונת השיתוף, ויש מחלוקת באמת אם הם בן נוח הוא מוזר על השיתוף או לא. מול תקף נגיע גם לנקודה הזו בהמשך השיעור, כי זה יש לנו נפקא מינה בזה. אומר הרמח"ל, אז גוי ישראל שחוטא, בר מינן, נכון? מה אומרת הגמרא? ישראל שחטא, אף על פי שחטא, אומרת הגמרא בסנהדרין, ישראל הוא. תגיד, גוי שחטא, אף על פי שחטא, גוי הוא? גוי שהוא חוטא, או גוי להבדיל עושה מצוות. נגיד עכשיו גוי מדקדק קלה כבחמורה בכל השבע מצוות בני נוח, הוא למד אותם בעיון ומקיים אותם בהלכה. הוא בא אלינו לשיעורים, שמע שבע מצוות בני נוח, ועכשיו הוא רוצה לקיים אותם בהידור. מה עכשיו? אנחנו יודעים שכל מצווה שאנחנו מקיימים אנחנו בונים שם עולמות, ומאידך גיסא חס ושלום כל חטא הורסים שם עולמות. מה, גוי בזמן שהוא חוטא, או בזמן שהוא עושה מצוות, הוא גם כן שייך בכל תכסיס הבריאה של העולם? או לא? אומר הרמח"ל שם בספר דרך השם, אומר הרמח"ל, הגזרה שישארו במדרגה השפלה שזכרנו והוא מין אנושיות שהיה ראוי שלא יימצא אילו לא חטא האדם הראשון והוא בחטאו גרם לו שיימצא. ואומנם כיוון שיש בהן בחינה אנושית, אף על פי שהיא שפלה, רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה להן מעין מה שראוי לאנושיות האמיתית, והאין שתהיה להן נשמה כאין נשמות בני ישראל, אף על פי שאין מדרגתה מדרגת נשמות ישראל, אלא שפלה מהן הרבה, ויהיו להן מצוות, יקנו בהן הצלחה גופית ונפשית, גם כן כפי מה שראוי לבחינתן בהן מצוות בני נוח. אומר הרמח"ל, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כל התכלית של הבריאה שלו הייתה אך ורק בשביל עם ישראל בלבד. אם אדם הראשון לא היה חוטא, היה אדם הראשון, היו עם, נשמות ישראל יוצאים ממנו, והעולם היה בא לתיקון השלם. ברגע שהאדם הראשון חטא, יצאו ממנו גויים, טוב, זה כבר היינו ברבנו הארי. בא הרמח"ל ומוסיף עוד כמה פרטים חשובים. פרט ראשון מוסיף הרמח"ל, שאף על פי כן, כיוון שהאדם הראשון חטא, אז הקדוש ברוך הוא אמר, כבר ירדנו דרגה. ברגע שירדנו דרגה, אני רוצה כבר שהעולם יהיה בצורה אחרת, לא כמו לכאורה שחשבתי מההתחלה. וכיוון שכבר נהיה קלקול, אז הקדוש ברוך הוא ברא גם כן את הגויים. אלא מה? שנשמות הגויים הם לא כנשמות הישראל. טוב, בזכות מה יהיה להם קיום? יהיה להם קיום, אתה יודע, בזכות מה? בזכות המצוות שהם מקיימים, בזכות השבע מצוות שאני נתתי להם. ואולם, אומר רבנו הרמח"ל, והנה מתחילת הבריאה נזדמנו כל הדברים להיות כך, אם יהיה שיחטא האדם, וכמו שנבראו כל שאר ההזקים והעונשים על התנאי, ואולם לעולם הבא לא תמצאן האומות זולת ישראל. אנחנו מה למדנו? יש גויים לעולם הבא או אין גויים לעולם הבא? יש גויים לעולם הבא, נכון? למדנו שיש. אומר הרמח"ל, ולנפש חסידי אומות העולם תינתן מציאות בבחינה נוספת ונספעת על ישראל עצמם, ויהיו נטפלים להם כלבוש הנטפל לאדם. תראה, עכשיו אני לובש עכשיו את הבגד הזה, וכי הבגד הזה הוא חשוב לעומת הגוף? הוא לא חשוב בכלל לעומת הגוף, נכון? אז כמו שהמלבוש הוא תפל לתוך הגוף, אותו דבר גם הגוי לעתיד לבוא, בזמן שהוא יקבל עולם הבא, הוא גם כן יתפל לעומת האדם. עם ישראל הם הנפש עצמה, הם הנשמה עצמה, שהם עתידים לקבל את השכר הגדול לעולם הבא. אבל כמו שלהם, כמו שאדם לובש פה מלבוש, ככה לכאורה, בבחינת מלבוש להם, זה יהיה הגויים, החסידי אומות העולם. ויהיו נטפלים להם כלבוש הנטפל לאדם, ובחינה זו יגיע להם מה שיגיע מן הטוב, ואין בחוקם שהשיגו יותר מזה כלל. אחר כך הוא מעריך בכל העניין הזה של ה-70 אומות העולם, איך בעצם הם התפרטו, ואז הוא אומר יסוד גדול לגבי ההשגחה, שהקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל, על כל יחיד ויחיד, והשגחה פרטית. לא רק השגחה כללית, אלא השגחה פרטית על כל אחד ואחד. באמת הזוהר כותב בפרשת וירא שכאשר הקדוש ברוך הוא מסיר רגע אחד את ההשגחה מן האדם, אז חש ושלום כל האסונות של התאונות בר מינן וכל הדברים האלה. ואולם, ואז הוא אומר שאצל הגוי זה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו, אלא הקדוש, מה תגיד, הקדוש ברוך הוא לא? הכל בא מהקדוש ברוך הוא, אבל הוא נותן כוח לשר שלהם, שהשר שלהם הוא זה שישגיח עליהם. ואז הוא מוסיף ואומר, וזה המשפט לדעתי בין המשפטים הכי חזקים שלמדתי בתורתו של הרמח"ל, זה זה. ואולם במעשיהם של ישראל תלה האדון ברוך הוא תיקון כל הבריאה וילויה. תראה ליאל, תראה מה כתוב פה. כל תיקון הבריאה, כל התיקון של העולם הזה וכל תיקון הבריאה של העולם הזה ושל העולם הבא, כל העולמות כולם תלויים בעולם הזה. כל זה למה הקדוש ברוך הוא עשה? במה הם תלויים? במעשיהם שלנו, במעשיהם של ישראל, הכל תלוי בנו. ושאיבד כביכול את הנהגתו לפעולם להאיר ולהשפיע, או להסתר ולהתעלם חס וחלילה על פי מעשיהם. תגיד, והגויים שעושים מצוות, והגויים שעושים חסדים, והגויים שמצילים יהודים והצילו יהודים, אך מעשי האומות לא יוסיפו ולא יגרעו במציאות הבריאה ובגילויו יתברך שמו או ביסתרו. הרי התורה אומרת ואנוכי, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא ויאמרו, ויאמרו. מה זה אנוכי אסתר אסתיר פני? מה, הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא נמצא, אבל הוא מסתיר את הפנים שלו. למה, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מסתיר את הפנים שלו? אומר הרמח"ל, על ידי המעשים של ישראל. ברגע שהמעשים של ישראל הם לא כתקנם, הקדוש ברוך הוא נוח, הוא קיים, אבל הוא מסתיר כביכול את הפנים שלו. יש לזה גם כן ראיה מהזוהר בפרשת שמות, בדפים י"ד ט"ו לדברים האלה. אומר, אבל הגוי, וזה הכי חשוב, אבל הגויים, אבל ימשיכו לעצמם תועלת או הפסד, אם בגוף ואם בנפש, ויוסיפו כוח בשר שלהם, או יחלישוהו. כלומר, גוי שעושה מצווה, גוי שעושה חסד, חסד לאומים, חטאת, גוי שעושה חסד, גוי שעושה מצווה, הוא לא משפיע בכל תהליך הבריאה של העולם. הוא לא מגרע ולא משפיע. אבל יהודי, בכל מעשה ומעשה, כל העולמות למעלה תלויים בנו. כמה זה מחייב אותנו בקיום המצוות, וכמה זה מחזק אותנו בקיום המצוות. עכשיו נבין, מי שלומד רמח"ל יודע, באדיר במרום, בדרך השם, בכל ספריו, כמה כל הזמן הוא מדבר על זה, איך שכל העולמות העליונים תלויים בכוחות התחתונים. בסוד הפסוק, תנו כבוד לאלוהים, תנו עוז לאלוהים, שכל הפמליה של מעלה במה תלויה, בפמליה של מטה. יש לזה זוהר מפורש, בלך לך, נראה לי בדף פיבר. שם הזוהר הקדוש כותב גם כן מפורש, שמה שיש למעלה תלוי במה? בתחתונים, הכל תלוי פה. כלומר, על ידי המעשים שאנחנו מקיימים פה את התורה ואת המצוות בשמחה ובדבקות בקדוש ברוך הוא, על ידי זה אנחנו גורמים נחת רוח לבורא יתברך, ובזה תלוי כל העולמות שם למעלה. עכשיו, אדם רואה גויים שיש להם שם כל מיני מקומות של גזלות, כל מיני מקומות של עריות, כל מיני מקומות של הבלים. אתה אומר, וואי, מה יהיה איתם? הם באים עכשיו הורסים לנו את העולם. אל תפחד, הם לא הורסים לנו את כל העולם. למה? כי הם לא מקיימים את העולם, וגם כמו שהם לא מקיימים, גם אין להם זכות בקלקול העולם. אם תקשו על הרמח"ל, יש מה להקשות על הרמח"ל הזה. אבל הרמח"ל הזה יסודי. אפשר להקשות על הרמח"ל מאנשי נינווה, אפשר להקשות על הרמח"ל מדור סדום, מדור הפלגה. אז תגידו לי למה, דור סדום, דור הפלגה, זה קודם מתן תורה, אז זה דברים אחרים. טוב, נו ונינווה, זה אחרי מתן תורה. מה נגזר על אנשי נינווה? שכולם ימותו. למה ימותו? אבל אם הם גויים, והם לא מקיימים ביישובו של עולם, והם לא גורמים עכשיו במפמה לכל מעשה הבריאה, אז מה אכפת לקדוש ברוך הוא מה שהם עושים? כי הקדוש ברוך הוא צריך לומר שהקדוש ברוך הוא רחמיו על כל מעשיו. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רחמיו על כל מעשיו, אז הקדוש ברוך הוא קשה לו, לא בעצם קיום העולם, כי לקיום העולם, למעשה הבריאה, הם לא בעצם מקיימים את העולם או מורידים מן העולם. הקדוש ברוך הוא קשה לו אם הם ימותו, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה לבלות מעשי ידיו. אפילו לעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא מבלה אותם, כבר הקדוש ברוך הוא יש לו צער, כמו שלמדנו בגמרא בסנהדרין בצדיחת. אז כל שכן, גם אז, אם אנשי נלווה, הקדוש ברוך הוא יפריע לו, כי הוא לא רצה שהם ימותו, בשבילהם הוא לא רצה שהם ימותו. איך? זה נכון, שהקדוש ברוך הוא רוצה להעניש אותם, זה נכון, וגם העונש שהקדוש ברוך הוא נותן להם זה במכה אחת, ולא כמו אצלנו שזה לאט לאט. תראה בגמרא בסוטה דפתת וגם בתחילת עבודה זרה. כן? זה גם נכון, בגמרא ביבמות סמך ג' עמוד א', מה שאתה אומר, שהגמרא מביאה שם את הפסוק בצפניה, שהגמרא אומרת, תראיתי כחי מוסר, אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא אין פורענות בא לעולם, אלא בשביל ישראל. נכון, בשביל שאנחנו נלמד שהקדוש ברוך הוא מפיל אותם. זה עוד ביאור שיסביר לנו למה אנשי נינווה, למה הקדוש ברוך הוא בא להעניש אותם. נכון, כי בעצם זה היה כל המטרה של יונה, וזה הטעם למה אנחנו קוראים את זה ביום כיפור, לא לעורר קטרוג על עם ישראל. אז אנחנו קוראים את תשובת נינווה בשביל שנראה אם נינווה חזרו בתשובה, גם אנחנו צריכים לחזור להתעורר בתשובה. אבל אחד המהלכים שאפשר להגיד לפי תורתו של הרמח"ל, למה הקדוש ברוך הוא בא והעניש את אנשי נינווה, רצה להעניש אותם, הרי הם לא שייכים לעניין של הבריאה, בגלל שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לבלות את מעשי ידיו, זה הסיבה. הלאו הכי יכל לבוא ולהעניש אותם. בכל אופן, ברמח"ל הזה ראינו כמה וכמה דברים. אחד, שחטא אדם הראשון הוא הגורם ליצירת אומות העולם, וזה כבר ראינו ברבנו ארי, גם בספר הליקוטים בתהילים פרק ל"ב, גם בספר הגלגולים פרק ראשון וגם בפרק נ"ח. שתיים, אף על פי שהגוי הוא שפל, הקדוש ברוך הוא רצה להקנות לו איזשהו דבר, על ידי מה? על ידי השבע מצוות בנוח, שהם שייכים רק לשבע מצוות האלה. שלוש, עולם הבא שייך לעם ישראל ולחסידי אומות העולם, אלא שהעולם הבא של חסידי אומות העולם הוא נטפל לישראל כמו הלבוש שנטפל לאדם. ארבע, שלעם ישראל הקדוש ברוך הוא בעצמו משגיח בהשגחה פרטית על כל אחד ואחד, ואילו לאומות העולם הקדוש ברוך הוא שלח להם שר שהשר משגיח עליהם. חמש, והוא הכי חשוב מהכל לדעתי, זה כל תיקום הבריאה ועילויה, הכל תלוי אך ורק במעשים שלנו של עם ישראל ולא בשל אומות העולם. למה באמת זה כך? למה באמת הרמח"ל כותב שכל התיקון של הבריאה זה אך ורק בעם ישראל ולא באומות העולם? אז אני חושב שתי פירושים. פירוש אחד, לפי מה שלמדנו עד עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, הוא ברא איתו את כל נשמות ישראל. אז אם כל ייעוד הבריאה עם אדם הראשון היה אך ורק בשביל נשמות ישראל שהיו איתו, ולכל תיקון הבריאה נעשה אך ורק על ידי עם ישראל ולא על ידי אומות העולם. אבל ייתכן להסביר על פי דברי הזוהר בפרשת בלק דבר נפלא מאוד. שם הזוהר הקדוש כותב על הפסוק, הופיע מהר פרן ואתה מריבבות קודש, נכון? מה זה הופיע מהר פרן, זרח משעיר למו? אומר הזוהר שם בדף קופסה דיבט עמוד בית, שכשהקדוש ברוך הוא בא לתת את התורה והוא חיזר אחרי אומות העולם, קודם כל הוא בא לעשיו ואמר לו, בוא תפדל. אמר לו, מה כתוב בתורה? אמר לו, כתוב לא תרצח. אמר לו, תשמע, לא תרצח? איך אני יכול בלי זה? זה כל הכוח שלנו, כל הכוח של אומות העולם זה על ידי הרצח, זה על ידי הדם. אומר לו הקדוש, אומר לו שרו של עשיו, אומר לקדוש ברוך הוא, למה תיתן לי את התורה? מה רדי אלמה, תלו ראיתך, ולא יכול לקח ואחסנה ליבה. אני אקח את התורה בשבילך, אני לא רוצה חלק ונחלה בה, ככה אומר מי? שרו של עשיו. אבל אם טוב לפניך, העמה בנו ידי יעקב לא מתחזה. לך תביא את זה לבנים של יעקב אבינו, להם ראוי לקבל את התורה. וזה מה שכתוב, וזרח משעיר לעמו. מה זה וזרח משעיר לעמו? שעיר זה שרו של עשיו. אז הסמך מם, שרו של עשיו, הוא בא וזרח משעיר לעמו. משם הגיעה התורה לעם ישראל. איך הגיעה התורה? שהוא בא וביקש מהקדוש ברוך הוא לתת את התורה לעם ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, איך אני אתם את התורה לעם ישראל? אני רוצה לתת את התורה לך. עשיו, אני רוצה שאתם תקבלו את התורה. אתם הבכורים. אומר לו שרו של עשיו, ריבונו של העולם, וכי אני הבכורה שלי? אמנם נולדתי בכור, אבל מכרתי את הבכורה ליעקב, והרי הבכורה נתונה ליעקב. ולא זו בלבד. תראה ריבונו של עולם, כשאתה בראת אותי, נתת לי מלבוש עליון, אור עליון. הרי בכל דבר חייב שיהיה בו אור עליון, שיהיה משהו רוחני. אני מוכן לפשוט את המלבוש הרוחני העליון שנתת לי, ולתת את זה מתנה לעם ישראל, בשביל שיהיה להם כוח לסבול לקבל את התורה. אמר לו, בסדר, אז הוא גם כן לקח את המתנות באדם, גם נותן, לא רק שהוא מוותר על התורה, גם מאשר את הבכורה, וגם נותן את המלבוש הרוחני שהיה לו, נותן את זה לעם ישראל. כך אומר הזוהר הקדוש. אמר לה, אומר, אפשית מיני נהירו דחפי עלה, תפשית ממני, הסמכנם אומר, אומר, תפשיט ממנו, מהסמכמם, את אור הקדושה שהיה חופה ומחסה עליו, נותן את זה לעם ישראל, וזה מה שכתוב, וזרח משעיר למו, משעיר ממש, דה סמכמם, דכתיב ונשא השעיר עליו, למו לישראל. טוב, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח ממנו את האור החיות שבקדושה, מהסמכמם, ונתן את זה לעם ישראל. הלך אחר כך למי? לישמעאל. אמר לו, אתה ישמעאל, גם מה איתך? בוא תיקח את התורה. אמר לו, כתוב בתורה לא תנעף. אמר לו, איך אפשר? עשרה קבין של נעוף ירדו לעולם. אומרת הגמרא בקידושין במתת עמוד ב', והערביים נתנו תשעה קבין. תראה, כשהגוי עובד, גם אם הוא עובד בקומה עשירית, אם עובר את אחת באוטובוס, הוא לא מפסיק להזיז את העיניים, כן, ואז הוא לא תנאף, אז הוא הלך שם לרהב, קליפת רהב, אמר לו, מה ייתן לי מהדבר הזה? בשביל מה אני צריך את כל זה? הרי כתבת עליי בפרטי וירבתי מאוד, והוא יתר האדם. אמר לו, ריבונו של העולם, נתת שני בנים ליצחק, נתת לו את יצחק, נתת לו את ישמעאל, תלך לבכור. אמר לו, מראה דעלמה, הבכורה שלי נתת לי, אני נותן אותה מתנה גם כן ליצחק. אמר לו, וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן. הופיע זה רב, זה של ישמעאל. ואז הוא אומר לו שהוא לא יכול להסתדר בלי ה... אלה אומרים שהוא לא יכולים להסתדר בלי הלא תרצח, אלה אומרים שהוא לא יכולים להסתדר בלי הלא תנאף. מה עשה? שניהם, גם עשה וגם ישמעאל, נתנו את המתנות, את המלבוש הרוחני שהיה להם, ונתנו את זה לישראל. והם, עשה וישמעאל, שניהם, הם אחראים על כל 70 שרי אומות העולם. אתה וקרא נאו לכל רבבות קודש ומנן על שר המין, זה הפירוש הפסוק, ואתה מרבבות קודש. אומר הזוהר בבלק ופצדיגים אל עמוד א', והקדוש ברוך הוא ושאל, כמו שהוא שאל את עשה וישמעאל, שאל גם את כל 70 אומות העולם, וכולם אמרו, תיקח את המתנות, את כל חלקי הקדושה שלנו, ותיתן אותם לעם ישראל. אומרים כאן מפרשי הזוהר בהמשך פה, שמהזוהר הזה רואים יסוד גדול, שאפילו השבע מצוות בני נוח שהקדוש ברוך הוא נתן להם, גם הם שמקיימים אותם, הרי הגמרא אמרה כבר בבבא קמא למד ע' ובעבודה זרה דף ג', שגם השבע מצוות בני נוח שמקיימים, הם מקיימים אותם כאינו מצווה ועושה, לא כמצווה ועושה. אבל פה בזוהר כתוב הרבה יותר משאינו מצווה ועושה, שאפילו המלבוש הרוחני של השבע מצוות בני נוח שהם מקיימים, גם כן הוא לא קיים. אז לפי זה, לפי הזוהר הזה, אני מבין את דברי הרמח"ל. זו התוספת שאני הוספתי. שהרמח"ל אומר שבכל תיקון הבריאה מי שייך? אך ורק ישראל ולא אומות העולם. אז אני אומר, למה עם ישראל הוא שייך בתיקון הבריאה ולא אומות העולם? כי אומות העולם, אפילו החלק הרוחני שהיה להם, אין להם. אז אם אין להם חלק רוחני, הם לא יכולים להשפיע בתיקון הבריאה. זאת אומרת, יכול להיות שאם הם לא היו נותנים את זה, כן היה להם חלק בתיקון הבריאה. אבל היות וכבר הם נתנו את החלק שלהם, אם אלה אין להם חלק בתיקון הבריאה. זאת אומרת, זה מבין על הרעיון. עד כאן, רבותיי, זה היה ההקדמה שלנו היום לתקציר שהיה שייך בעצם לשלושת השיעורים הקודמים. עכשיו, לגבי המחלוקת שאנחנו דיברנו, מי נקרא חסיד אומות העולם, נכון? אז הבנו שהתוספות אומרים בראש שנה דף י"ז, ברוב הראשונים ככה אומרים, מה זה נקרא חסיד אומות העולם? גוי שמקיים שבע מצוות בני נוח. ראינו שיטות אחרות, שלא צריך שהגוי מקיים שבע מצוות בני נוח, אלא עצם זה שהוא מאמין בבורא ברוך הוא. וככה יש משמעות באיגרת שהרמב״ם כותב בתשובותיו לרבנו חסדאי הלוי הספרדי. שיטה שלישית, לא צריך שהוא מקיים שבע מצוות בני נוח, לאו דווקא אם הוא מאמין בבורא ברוך הוא, עצם זה שהגוי בא והציל יהודי, כמו אותו הגמון שהציל את רבן גמליאל בתענית כפתת, או כמו אותו, או כל שכן, כמו אותו קטיע בר שלום שהציל את כל עם ישראל בגמרא בעבודה זרה דף י' עמוד ב', או אותו גוי שהציל את אותו חכם רבי חנן בן תרדיון בגמרא שמיהר את מיתתו בגמרא בעבודה זרה דף י"ח עמוד א', וכן על זה הדרך, גוי שעשה טוב ליהודי והציל את חייו וכל שכן אם הציל אומה גדולה, שגם הוא נכלל בכלל חסיד אומות העולם. שיטה רביעית, והיא השיטה הכי מחמירה, זה שיטת הרמב״ם. שהרמב״ם כותב בהלכות מלכים, אמנם הוא מדבר בהלכות תשובה בפרק ג' ובהלכות עדות פרק י"א, הוא מדבר שחסידי אומות העולם יש להם חלק עולם, אבל הוא לא מסביר מי נקרא חסידי אומות העולם. עד שהוא מגיע להלכות מלכים ששם הוא כותב, והוא שיקבל אותן, את השבע מצוות, ויעשה אותן מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבנו שבני נוח מקודם נצטוו בהן. זאת אומרת, לא מספיק שאתה תקיים את השבע מצוות, כי אתה מבין אחרי הדעת, בשכל, אתה אומר, תשמע, מתאים לקיים באמת את השבע המצוות האלה, לא? אלא אתה צריך לקיים את השבע המצוות האלה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה והודיע אותם בתורה על ידי משה רבנו. לכאורה לפי הרמב״ם הזה כמעט ולא מצינו היום אדם שהוא חסיד אומות העולם. בכלל הרמב״ם הזה לכאורה מוקשה. למה הרמב״ם אומר שגוי שנקרא מחסידי אומות עולם שיש לו חלק לעולם הבא, זה דווקא גוי שמקיים שבע מצוות, ולא רק שמקיים שבע מצוות, טוב, זה גם תוספות אומרים. אבל ברמב״ם כתוב יותר מזה, שהוא לא מקיים אותם בגלל אחרי הדעת, שהוא כך הוא מבין בשכל, אלא הוא מקיים אותם בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה על ידי משה רבנו. איך הרמב״ם יענה על כל הראיות מהגמרות שהבאנו, שגוי יש לו חלק לעולם הבא, גם בגוי שהציל יהודי. ושם לא כתוב שהוא קיים שבע מצוות בני נוח. יש לכם תשובה? מה? אני אשמח לשמוע תשובה. הבנתם את השאלה עוד הפעם. ברמב״ם כתוב שגוי שיש, שנקרא מחסידי אומות העולם שיש לו חלק לעולם הבא, זה גוי שהוא קיים שבע מצוות בנוח בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה על ידי משה רבנו. אני שואל, מה הוא יענה על כל החזלים וגמרות מפורשות שאמרנו שגוי יש לו חלק לעולם הבא, ושם לא ראינו שאותם הגויים קיימו שבע מצוות בנוח. אותו אגמון שבא והציל את רבן גמליאל, לא כתוב שהוא קיים שבע מצוות בנוח. אתה יכול להגיד בדוחק, קימלה להרמב״ם, שאותו אגמון, לא רק המעשה הזה, הוא זכה בשבילו מזומן לחיי העולם הבא, אלא מצווה גוררת מצווה. היות ואותו אגמון היה מקיים שבע מצוות בנוח, אז נתעורר בו גם כן לבוא ו... דוחק להגיד כזה דבר. זה כבר הוא קימת בתוך הגמרא. אולי יהיו כאלה שירצו להגיד ככה ברמב״ם, אבל אני לא מעדיף להגיד את זה. יש למישהו תירוץ על השאלה הזאת? איך? אין בעיה. זה ברור שמה שאתה אומר זה נכון. אבא של החתם שלנו, ש... כן, פביליון אמרת, איפה זה? לבל! בלבל, טוב, באיזה שעה? נכין את השעה, את הריקודים, שנוכל לרקוד מעזרת השם. כן, לא סתם בחרת שם. אז... אז, אז, אז זה נכון, אבא של החתן שלנו, שהקדוש ברוך הוא נותן עולם הבא לגוי, ועולם הבא של גוי זה לא כמו עולם הבא של יהודי, זה רדבה, זה זוהר מפורש, בסדר. אבל ברמב"ם כתוב מי נקרא גוי מחסידו מאותו עולם שיש לו חלק לעולם הבא? גוי שמקיים שם מצוות בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, ולא בגלל אחרי הדעת. מה הוא יענה על כל הראיות מהגמרות? בגמרות משמע שאפילו גוי שהציל יהודי גם כן מקבל לעולם הבא. יש למישהו יישוב? אני חושב ליישב ככה. הרמב״ם ודאי לא חולק על הגמרות. הרמב״ם אומר כך, חסיד אומות העולם, האמיתי מחסידי אומות העולם, שבשבילו עיקר העולם הבא של גויים, זה רק גוי שמקיים שבע מצוות, ורק גוי שקיים את השבע מצוות בגלל שעשה אותם בגלל שציווה מן הקדוש ברוך הוא בתורה והודיענו על זה משה רבנו. יגיד לך הרמב״ם, אבל ודאי שגוי שהציל יהודי, היות והוא גורם לי לישראל לקיים את כל התורה כולה, אז כמו שיש בעינה של ברא מזכה אבא, אותו דבר באדם שהציל את חברו, אותו דבר בגוי שהציל את היהודי, זה שהוא הציל את היהודי זה נחשב לו גם כן כאילו הוא מקיים בבחינה מסוימת איזשהו מצוות לעולם הבא. ובשביל זה הוא גם כן מקיים עולם הבא, ולכן אמרו על המזומן לחיי העולם הבא. זאת אומרת, יש תרי גבנה של חסידי אומות העולם. חסידי אומות העולם המקורי, אומר הרמב״ם, זה גוי שמקיים שם המצוות בנוח בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. ולא רק זה הקדוש ברוך הוא ציווה, אלא שציווה אותו בתורה על ידי משה רבנו. יבוא הרמב״ם ויגיד לך עוד חידוש, גם גוי שהציל יהודי גם הוא נכלל בכלל חסיד אומות העולם. לא שאני חולק על רבי יהודה החסיד ועל כל המקורות האחרים, באמת גוי שעשה טובה ליהודי נזכיר אותו לטוב, וזה מה שהבאנו כבר בשיעור הראשון, שהגוי אומר שהרבי יהודה החסיד הביא בסימן תמשים צדי את הראייה מהירושלמי, שלמה אומרים על חרבונה זכור לטוב, הרי הוא גוי, למאן דאמר. למאן דאמר שהוא גוי אומרים עליו זכור לטוב, למה? בגלל שהוא עשה טובה ליהודי, אז הוא נכלל בכלל חסידי אומות העולם. אם הוא נכלל בחסידי אומות העולם, אני גם כן יש מקום לומר שגם אני אתפלל בעבורו, בעבור נשמתו להקל עליו מדינו, וזה מתחבר חזק מאוד הפשט שאני אומר עכשיו עם הראיה שאני הבאתי, מהמדרש תלפיות, שהסביר את הגמרא על רבא בר אבוה שהיה בבית הקברות וראה את אליהו הנביא, אז אליהו הנביא אמר לו, אז רבא בר אבוה אמר לו, מה אתה עושה שם? מה הוא אמר לו? אני בא להתפלל על אותו הגוי, להקל עליו מדינו בגיהנם. למה אתה מתפלל עליו? כי הוא עשה טובות ליהודי. לפי זה יוצא באמת שהרמב״ם מסתדר יפה עם עם הגמרות האלה. חשבתי להביא עוד ראייה מדברי מרן בית יוסף בהלכות אבלות. מרן בית יוסף כותב ביורד ראה בסימן שם סמך זין. מה כתוב שם? שם כתוב, בית יוסף מביא קולבו בסימן קוף י' ד', שהקולבו אומר שגוי שמת, לך תלווה אותו 400. אם עכשיו אתה רואה הלוויה של גוי עוברת, בר מינן, אני זוכר, עד היום אתה יכול לראות את זה. אם תלך סתם ככה להר הזיתים, הרי בדיוק בירידה להר הזיתים, איך שאנחנו באים, דרך שער שכם, נכון? איפה מערת צדקיהו? אתה ממשיך ישר עד הסוף. ימינה, בירידה הראשונה, מצד ימין יש שם כמו רחבה, כל זה בית עלמין של גויים. כל זה בתלמין של גויים. אחר כך זו הירידה המפורסמת שמשם עולים לכיוון הר הבית. אז תמיד, אני לא אחת ולא שתיים, יצא שעברתי שם, היה שם הלוויות של גויים. לפי ההלכה, אומר מרן בית יוסף בשם הקולבו, אדם שרואה הלוויה של גוי, מצווה ללוותו. תלווה אותו 400. טוב, בשלמה אם נגיד נפנה דרכי שלום, אז זה מובן, כי הגמרא בגיטין סמך א', משום דרכי שלום מותר, אין בעיה. שואל מרן בית יוסף, ואני לא מבין, כתוב שאדם שנמצא עם אדם שהוא ישראל מומר, כן? היה איתו בסעודה, אותו הישראל מומר מת. הוא קרא לך, בוא תשחט לי פרה, תשחט לי כבש, שב תאכל איתי. אכלת איתו, שתית איתו, אל תלווה אותו אחר כך. ישראל מומר. אומר הבית יוסף, אם כך, אם בישראל מומר לא תלווה אותו, כל שכן גוי. אז איך הכל בו כותב? איך הכל בו אומר שגוי מצווה ללוותו 400? אז מי שלמה אומר הבית יוסף, אם זה משום דרכי שלום, אינה חינמי, אבל הוא משום דרכי שלום. מה זה משום דרכי שלום? זאת אומרת, אם הוא בא להלוויה, אם הגוי בא להלוויה של היהודי, או, אז תבין, או במקום שהם נהוג שהיהודים גם באים ללוות, שכנים וכדומה, הנה חינמי, גם אתה תלך ללוות אותו. אבל עליו אחי, באיזה מקרה תלווה אותו? אומר מרן בית יוסף, אם הוא מחסידי אומות העולם, תלווה אותו. יש קצת סתירה במרן בין סימן שין ממדלת לבין סימן שין סמך זין. בשין ממדלת ספחת, שם מרן כותב, שלא מתעסקים עם ההספט של הגויים, ולא מתעסקים עם כל הלוויות שלהם. ובבית יוסף, בשין סנך זין, הוא כותב שכן. אף פעם שבשולחן ערוך הוא ישמיט את זה, אבל באר הגולה, כן כותב את זה במקום. כבר השולחן גבוה עמד בזה, ולא תירץ. והוא כותב על הקושייה הזו, כותב השולחן גבוה, גאון ירושלים, לפני כן היה בסלוניקי. הוא כותב את השאלה, את הסתירה הזאת במרן, ואז הוא כותב, אין לנו פה להשיב. אני יש לי פה להשיב על זה, אבל לא נכנס לזה עכשיו. אני יש לי בזה תירוץ מאוד יפה. בכל אופן, אז אני אומר שרואים מהבית יוסף הזה, ממערן הבית יוסף, מזה שהוא כותב שגוי, שיש עניין ללוות גוי הסידומות העולם, גם לא במקום שאתה, גם לא במקום של דרכי שלום. אז מה אתה רואה? הסידומות העולם, זה לא דווקא חסיד אומות העולם שקיים שבע מצוות בנוח. מה זה חסיד אומות העולם? שהוא עשה טובה ליהודי, גם הוא נכלל בכלל חסיד אומות העולם. טיפוק לה מהרמב״ם בהלכות גזלה ועבדה. הרמב״ם כותב אותו נקוד א', הרי כמה החמירו רבותינו באיסור החזרת עבדה לגוי. זה אסור לה, מצד הדין לא מחזירים עבדה לגוי. יש סוגיה במסכת סנהדרין, זה רמב״ם בהלכות גזלה ועבדה, ירושלמי דיבר בזה בבבא מציעא בפרק ב', בסוגיה של שמעון בן שטח. אבל הירושלמי, אבל הרמב״ם כותב שבמקום שיהיה קידוש שם שמיים, אדרבה, אז מצווה להחזיר לו את העבדה. אז הייתי כותב בספר תשובות והנהגות של הרב פרנבוך, שמתן לו רפואה שלמה, הוא אומר, כל שכן, אומר, אם בלהחזיר עבדה משום קידוש השם, אתה אומר שלהחזיר לעבדה לגוי, תחזיר לו, אז בללוות גוי במקום שיהיה מזמח, מי זה קידוש השם שהוא עשה טובה ליהודי, מה יגידו האנשים? תראה איך היהודים האלה יש להם הכרת הטוב. תראה, שווה ליהודי לבוא לעשות טובה ליהודי.
שווה לגויים לעשות טובה ליהודים. תראה אז בר מינן מה שקרה בהר נוף, בכל מיני מקומות. אז עשו אנדרטה. אלה גויים. למה אתה עושה להם אנדרטה? למה אתה עושה להם עוד כבוד? למה אתה נותן להם מדליה? שמע, אני נותן לו מדליה על זה שהוא הציל יהודי. עכשיו, מה יגידו החברים שלו? תראה, יהודים, יש להם הכרת הטוב. שווה לנו לבוא ולהציל. גם אם לא יעשו לשם שמיים, יעשו לצורך כבוד, אבל יקבלו על זה פרס. על מנת לקבל פרס, הם כן יקבלו. ככה בדרך כזאת, אומר הרב שטרנבוך, שיהיה בריא, וזה יפה מאוד. גם הספורנו ראיתי, כותב בתהילים על הפסוק, בת בבל השדודה אשרי ששלם לך את גמולך שגמנת לנו, על הפסוק הזה הוא כותב, כורש שהיה מחסידי אומות העולם וזכה למלכות ועושר רב בעולם הזה, יזכה לחלק עולם הבא כשאר חסידי אומות העולם. לא כתוב שהוא קיים שבע מצוות בני נוח. אתה יכול להעמיד הוא קימטה, אבל זה לא כתוב שהוא קיים שבע מצוות בני נוח. ולכן, אף על פי שהוא לא קיים שבע מצוות בני נוח, עצם זה שהוא מקיים, עצם זה שהוא עושה טובות ליהודים, זה בלבד גם כן מקבל אותו לקרוא מחסידי אומות העולם. אני חושב שיש בזה תוספת נופך על כל הדברים שאנחנו אמרנו. למה הפוסקים שם בסימן שמסמך זין, הבית יוסף כותב, ושם הכל בו, שיש עניין ללוות גוי מת, גוי מחסידי אומות העולם. אני חושב שזה לא רק משום כבוד המת עצמו. כי מה אכפת לי מהגוי? ולא רק משום הכרת הטוב, כמו שאמרנו, עוד דרכי שלום. אלא אנחנו עד עכשיו למדנו את הזוהר בפיקודי וסמך ח' וזוהר חדש רות דפצת יבב והרדבז פה בלכות מלאכים פרק ח' הלכה י' א' שגוי גם יש לו חלק לעולם הבא. לא כמו ישראל, אבל יש לו חלק לעולם הבא. זה שאנחנו מלווים מת, אני חושב שיש בזה גם כן בכלל האמונה בהשארת הנפש והאמונה בזה שאותו אדם הולך לעולם הבא. אז אם הוא הולך לעולם הבא, אני לא שולח אותו לבד. אז אני מכבד את הנשמה בזמן שהיא הולכת למקום הרבה עליון יותר גבוה. תראה, כשיש מישהו מכובד, איך מרבי אמר לי, שכשרבי דוד חיים, הנכד של בן איש חי, הגיע מחוץ לארץ, מבגדד, עלה לארץ ישראל, הוא אומר, עשו פה יום חגיגה בירושלים. הוא אומר, וקראו לנו, לכל הבבלים פה בירושלים, לבוא לקבל את פניו של רבי דוד חיים. והוא הלך, יחד איתו הלכו חכם סלמן וכל החכמים, הרב סלמן חוגי עבודי, גדולי עולם שחיו פה בירושלים ובעוד מקומות ברמת גן, הלכו לקבל את פניו. תראה, זה מכובד שחכם גדול מגיע, אתה הולך לקבל את פניו, נכון? תראה, אם הנשמה של הגוי גם יש לה חלק עולם הבא במקום שהוא מחסידי מות העולם, לפי הוקים בשמרנה בית יוסף הקים, עשה שמה בכל בו, אז הוא עולה גם את הנפש השלה, את הנשמה של הגוי שהולכת לקבל עולם הבא, גם אותה אני הולך ומכבד. זאת אומרת, זה שאני מכבד את הנשמה ומלווה אותה, זה משום כבוד שהנשמה הולכת לעולם הבא, ובשבילי זה מחזק אותי באמונה בהשארת הנפש. נכון, נפש הבהמית שלו, אבל סוף סוף יש לו חלק של נשמה. לא, בר מינן, ודאי שלא. לא, אמרתי שהבית יוסף אומר שהכל בו שכותב בכל גוי זה לא מובן. ולכן הוא מעמיד הוא קימטה שדווקא בחסידי אומות העולם, או משום דרכי שלום, או במקום, הוספנו במקום שהוא עשה הכרת הטוב. עכשיו, האם, אחרי שראינו את כל זה, האם בעצם לומר קדיש על גוי. אז למסקנה מה יצא לנו? האם מותר להתפלל על גוי שהקדוש ברוך הוא יקל בדינו בגיהנם? אם גוי עשה טובה ליהודי, מותר להתפלל עליו, לקרוא עליו תהילים, לתת צדקה לעילוי נשמתו, להדליק נר, ושוב אני אומר, לעילוי נשמתו לא באמת, לעילוי הנפש שלו, אבל להקל מעליו את הדין למעלה. זה אחד. שתיים, למדנו שחסידי אומות העולם, ארבע שיטות בראשונים יש מה זה נקרא חסידי אומות העולם. או שנקיים שבע מצוות בני נוח, או שנקיים שבע מצוות בני נוח דווקא כשהקדוש ברוך הוא ציווה והודיענו על ידי משה רבנו, זה שיטת הרמב״ם. או מה שהרמב״ם כותב בתשובותיו, עצם זה שאותו גוי מאמין בבורא ברוך הוא ולא כפר בקדוש ברוך הוא, אפילו אם לא קיים שבע מצוות, או שיטה רביעית שהוא הציל יהודים, זה נכלל בכלל חסידי אומות העולם. חלק שלישי למדנו, נקודה שלישית למדנו, שיעור סיכום. מה זה נקרא חסיד, האם גוי יש לו חלק לעולם הבא? כן, יש לו חלק לעולם הבא, אלא שהחלק לעולם הבא של הגוי זה לא כמו חלק לעולם הבא של היהודי. ארבע, אם אדם הראשון, למדנו על מחצב הנשמות בין ישראל ובין אומות העולם, וראינו שגם אומות העולם שלא, שנוצרו בעולם, זה לא היה מתחילת הבריאה, אלא אך ורק אחר החטא. חמש, למדנו את חידושו הנורא של הרמח"ל, שהגוי הוא לא מוסיף בכלל בקיום העולם, והוא גם לא גורע בתכלית הבריאה. כל תכסיס הבריאה לא שייך בכלל בכל ענייני אומות העולם, אלא אך ורק עם ישראל. עם ישראל הם אלו שמוסיפים חיזוק, תנו עוז לאלוהים, והם כביכול חס ושלום גם יכולים לגרום להחליש את פמליה של מעלה, כביכול. בטח, בטח. כמו שאצלנו יש דרגות בעולם הבא, בין חלק לעולם הבא לבין עולם הבא לבין מזומן לעולם הבא, גם אצלהם יש. הרמח"ל הגדיר את זה בהגדרה מאוד יפה, שהחלק לעולם הבא של הגוי הוא כמו לבוש הטפה לאדם. אז העיקר זה האדם, לא הלבוש. אז אותו דבר גם כן החלק העולם הבא שלהם. בשיעורים הקודמים הבאנו גם כן בדיוק איפה נמצא העולם הבא שלהם. איך? הם גם כן מקבלים איזושהי הערה לחלק הנפש שלהם. עד התחייה, שבשעת התחייה, זה כבר דיברנו, מחלוקת בין הרמב"ן לרבנו בחייה והעיקרים, וזה דיברנו בשיעורים הקודמים כבר, לא נחזור על זה. שראינו שיש אומרים שבתחיית המתים אלה שהיו מחסידי אומות העולם, לפי הרמב"ן הם לא יקומו לתחייה, לפי רבנו בחייה הם כן יקומו לתחייה והם יקבלו שכר. לא הבנתי את השאלה. גוי שהציל יהודי, כן, הוא נקרא בכלל חסידי אומות העולם. גוי שמסר את נפשו על יהודים והציל, לא שייך אצלו מושג של קידוש השם, אבל שייך אצלו מושג של, כמו בבחינת מה שכתוב בספר השופטים על זבולון, על שבט זבולון ונפתלי, שמה כתוב עליהם שהם מסרו את נפשם לבוא לעזרת השם בגיבורים. אז זה שהוא בא לבוא לעזרת ישראל, הוא בפרט שהוא מת, והוא יודע שהוא יכול להיכנס למצב של מיטה, ובכל זאת הוא הולך להם, משימת המטרה להציל את האחרים, ואנחנו יודעים, ואי אפשר לדבר על זה הרבה, אבל זה דבר ידוע שבלעד, בכל אופן ככה סיפרו, לפי אני נזור רק משמועות, שאז בלעד אמרו שהיו קבוצה של שוטרים, ועד שבאו, ועד שפה, ועד ששם, ועד שקיבלו את ההודעה, לא כולם הסכימו לבוא. היו כאלה שהם, היה להם פחד, היה להם מורה, היה להם הרחות לבב. ואיך הרמב"ם כותב בהלכות מלכים, מי האיש שירא ורך הלבב? עוד מעט נקרא את זה בפרשה. אז זאת אומרת, אתה רואה מפה שהגוי שמסר את נפשו להציל יהודי, גם אם הוא לא מת, הוא נקרא מחסידי אומות העולם. כל שכן כשהוא מת, ודאי שהוא יקבל העולם הבא הרבה יותר גדול. זה ברור. איך? לא שומע. כן, כן. קטיעה בר שלום לא. קטיעה בר שלום היה גוי. קטיעה בר שלום היה גוי. זה אחד הראיות שהבאנו שהוא מזומן. גוי, מזומן לחיי העולם הבא. זו דרגה הכי גבוהה שיש. דיברנו מזה. עכשיו, האם באמת להגיד עליו קדיש או לא? יש פה עכשיו פלפול ארוך מאוד. הרב עובדיה בשאלות ותשובות לך בדעת, בחלק ו' בסימן סמך, הוא דעתו, שכמו שאמרנו בעצם שאפשר להגיד קדיש, וכמו שאמרנו שאפשר לתת, הוא אומר ככה, כמו שאמרנו שאפשר לתת צדקה, כמו שאמרנו שאפשר להדליק נר, הוא אומר אז אותו דבר גם אפשר להגיד קדיש. מה ההבדל בין קדיש? כך הוא כותב בחלק ו' סימן סמך. מה ההבדל בין קדיש לבין שאר הצדקות? מה ההבדל? אבל שוב, פה אתה רואה, גם כן, בתשובותיו, בתשובה של הרב עובדיה, אתה רואה שהוא דימה מילתא למילתא, וזה מאוד יפה מה שהוא עשה. הוא עשה פה חשבון מאוד יפה, הביא את הגאון בספר רוב דגן עתיה בקונטרס אות לטובה, שאלות ותשובות זקן אהרון וולקין, חתם סופר, בבן העזר סימן זנחתה. עשה פה פלפול מאוד יפה, ויפה להגיד אותו, אם יהיה לי זמן אני אגיד לכם בקצרה מה שהוא אומר, אבל לפי כל הדמיון שהוא דימה, הוא אומר מה ההבדל? כמו שצדקה אפשר לתת, כמו ששאר הדברים אפשר לעשות, מלא גם קדיש אפשר לעשות. אבל רואים שהרב עובדיה, הוא הלך על פי דרך הנגלה, גם בתשובה הזו. בא הגאון המקובל רבי יעקב הלל, בשאלות ותשובות וישו הוויב, בחלק ג' סימן למד ח'. אומנם הוא לא מזכיר את התשובות דחה ודעת, אבל כשהוא כותב את התשובה, הוא ראה את התשובות דחה ודעת. הוא גם למד אותה, מסתם השינה אותה ושילש אותה. מסתבר לומר, כל התשובה הוא רוצה להוכיח בראיות מופתיות, שכל המעלה של קדיש, מה זה בעצם קדיש? רבי מורי כותב בשאר הכוונות בדרוש תתוואר, בהדף תתוואר, בדרושי הקדיש, שהקדיש יש לו בעצם תועלת אחת להציל אותו מהגיהנם. תועלת השנייה, להעלות אותו בגן עדן. הוא אומר, אני לא מבין. מה שייך, שואל הרב הלל, מה שייך להעלות גוי בגן עדן? הרי רק העולם הבא שלו, הוא כבר לא עולם הבא הרי של היהודי, נכון? מה שייך אצלו עליות? בישלמה להקל בדינו. להקל בדינו, זה הבן וראיה, מבא במציאה קי"ד, מהמדרש תלפיות שהסביר שם. אומר, אבל לבוא שקדיש, שזה דבר של תפילה, של נוסח של קדושה של קדיש, שכל התועלת שלו להציל מגיעינם ולעלות אותו, ולעלות אותו בגן עדן. מה שייך שורש הקדיש בעולמות העליונים אצל אומות העולם? זה אחד הקושיות שהוא רוצה להקשות. הוא דעתו שחסידי אומות העולם שעשו טובות ליהודים, או שקימו שם טוב לנוח לפי כל התנאים שאנחנו אמרנו, אומר, הנה חינמי, תתפלל עליו. למשל, גר, זה הלכה למעשה. גר, שאבא שלו נפטר, האם יגיד עליו קדיש או לא יגיד עליו קדיש? לפי הרב עובדיה, תגיד עליו קדיש. למה? כי אין הבדל בין אמירת הקדיש לבין שאר הדברים. זה מועיל לנשמתו, גם זה מועיל לנשמתו. אומר הרב הלל וישו בים, אומר לא, קדיש זה שייך לישראל. שאר המצוות זה שייך גם כן לשאר הגויים. זאת אומרת, מעשה המצוות שנעשה, אתה יכול לבוא ולזכח אותו. הוא אומר, אבל קדיש, איזה תועלת יש בה? מה התועלת? מה, ראינו בזוהר שקדיש הועיל? הוא אומר, נכון, קדיש במסכת קלה רבתי בפרק ב' בסיפור עם רבי עקיבא, זה מועיל ליהודי. איך עתיתי להביא ראיה שזה מועיל לישראל, לגוי, שישראל יבוא ויציל גם כן גוי בכזה צורה? מערש דיוזידה, הוא היה מתלמידיו, אמנם בצעירותו, אבל הוא היה מתלמידיו, גם כי הוא גם נקרא מתלמידי רבנו ארי. אחר כך הוא גם נהיה מתלמידי המערכו. והוא מערש דיוזידה בספרו מדרש מואל על פרקי אבות בפרק ג' על המשנת חביב אדם שנברא בצלם, ונסיים בדברי קודשו, הוא מביא את מה שהוא שאל את המערכו. מה זה נקרא חביב אדם שנברא בצלם? חביב אדם שנברא בצלם זה גוי? ואז בא המעלה של אחר כך חביבים ישראל שנקראו בנים למקום? או לא? או חביב אדם שנברא בצלם זה גם על יהודי? לא, 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 זה לא נאמר על... לא גם, זה נאמר על יהודי. מלבד זה, עם ישראל נאמר בהם עוד דרגה, אתם גם יש לכם צלם אלוהים, ומלבד זה גם יש לכם עוד דרגה שאתם בנים להשם לרחם. פשטות המשנה, מה שהתוספות יום טוב ועוד מפרשים מסבירים, שחביב אדם שנברא בצלם על מי נאמר? גם על גוי. תדעו שהמערכו לא אומר ככה. ואם המערכו לא אומר כך, בשבילנו זה ודאי הפירוש הנכון במשנה. כי המערכו זה רבנו הארי, ומערכו זה רבנו הארי, רבנו הארי זה אליהו הנביא, זה ודאי החותמת האמיתית. ככה הוא כותב, שאלתי את החכם המפואר האלוהי, הרב רבי חיים ויטל יצו, ישמרהו, צורהו וחיהו. זאת אומרת, בחיה המערכו שואל אותו. לבאר לי דעתו בזה, זה ראיה שהמדרש שמואל כתב אותו בחיי המערכו. אם בכלל חביב אדם שנברא בצלם נכנסים בני נוח עם לב, והשיב לי, תראו מה כתב לו המערכו, כי בוודאי שאין הרשעים בכלל. כלומר, גוי לא בכלל חביב אדם שנברא בצלם. ומהי בנקת אדם? אז למה כתוב חביב אדם שנברא בצלם? לפי שהוא חשוב משם ישראל. מה יותר חשוב, שם ישראל או שם אדם? הוא אומר, נראה שאדם הוא יותר חשוב. ויעקב הנקרא ישראל דומה מעין שופרה, וידוע כי עיקר האדם הוא שמו. ואז הוא מעריך, בגלל שהרב הגיע, אני מסיים פה, אבל בהזדמנות אני אראה לכם את המאר חופוש, את המדרש שמואל שמי פשוט בשם המאר, הוא מביא פה ראיה כל כך חזקה וכל כך יפה, שכל מחצב הנשמות של, של ישראל הם כלולים באדם הראשון, ואדם הראשון עצמו, מה שנכלל בו כמו שאמרנו בכל השיעורים האלה, אך ורק עם ישראל ולא אומות העולם. והמסקנה של המאר הוא, שחביב אדם שנברא בצלם, גם זה חוזר רק על ישראל ולא על אומות העולם. לפי זה למדנו רבותיי, בארבע שעורים האלה שדיברנו בסדרה המעניינת הזו, כמה חשיבות יש לנשמת היהודי לעומת הגוי. כמה בעצם כל הכוח של כל העולמות, העולמות העליונים והעולם הזה, הכל תלוי בנו, הכל תלוי בעם ישראל. איך כל מעשה ומצווה ומצווה שאנחנו עושים, כל ברכה, כל תפילה, כל קדיש, כל רבי חנניה בן עקשיא, כל שיר שמשמחים יהודי, כל דבר שאנחנו עושים, כמה אנחנו יכולים להקפיץ בעולמות העליונים, כמה אנחנו יכולים לגרוע. כשאתה רואה את הגוי, מה אכפת לנו מהם, אומר הרב חל. הם לא מעלים ולא מורידים, וכל מה שהם עושים, זה אך ואך לזור עצמם. מה עם הגרים? זה בעזרת השם, כשניתן סדרה על הגרים, שם אני אדבר על זה מדברי הזוהר בהקדמה בדף י' ג' ובזוהר בבראשית דף למד ח' דף למד ט' ועלה, שם אני אראה את הדברים, השם יעזרנו על דבר כבוד שם קודשו. רבותיי, לכבוד החתונה של הבן של מוישה, דניאל יש חמודות, אז אנחנו נשיר לו שיר, נשמח אותו. אמת אתה חתננו, כמו סהר בתוכנו, כמלך את לפנינו, יברכך אלוהים. למה אתה לא רוקד? בחלתך חתן תשמח, ברוב ממון ברוב קמח, ויזכה לך הזאת צמח, לא 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 לא, אמת אתה חתננו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא ישראל לפיך קבל עליו תורה, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.